ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף סמך. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. השיעורנו היום מתחיל 14 שורות מראש העמוד. הגמרא פותחת בציטוט מסוף דף נון היי עמוד ב', ואנחנו מדברים בעניין עדות על מי שקילל, שאנחנו מכנים ברכת השם, וכתוב אצלנו בגמרא הציטוט, אמר רבי יהושע בן כרוכה, בכל יום ויום דנים את העדים בכינוי, יכה יוסי את יוסי. בצד שלנו, שגמות המסומנות, יש לנו כותרת נושא סלש מבנה, רשמנו פה מספרים רומאים 1-2, הם שני לשונות של רב אחא בר יעקב בעניין חיוב ברכת השם, הוא רק בשם בין ארבע אותיות, השם שמוכר להרבה מאיתנו, יוד ואחר כך אות ה' ואחר כך אות ו' ואחר כך אות ה'. יש פה אצלנו פס כפול שמדגיש את הביטוי מהו דתימה, מה הייתי חושב בלי רב אחא בר יעקב. עכשיו שלא נשאר במתח מה אמר רב אחא בר יעקב, ניכנס לגמרא. אמר רב אחא בר יעקב, אינו חייב אותו נאשם עד שיברך שם בין ארבע אותיות, לפוקי בין שתי אותיות דלא. זאת אומרת, יש שם השם א' למד, למשל זה שם בין שתי אותיות, או יוד קי, יכול להיות גם כן שם בין שתי אותיות, אבל אם הנאשם היה מקלל בשימוש בשם הזה, הוא לא היה חייב. הגמרא שואלת פשיטה, יכה יוסי את יוסי תנן, ברור שמדובר בשם בין ארבע אותיות, כי הדוגמה במשנה היה יוסי, זה גם שם ארבע אותיות, זה מילה, שם של בן אדם, וכמובן בדיון, כמו שראינו כאן בדיבור המתחיל, בדיון בשאלות שמפנים לעדים לא משתמשים בשם המפורש, אבל הדוגמה מעידה על כך שמדובר בשם בין ארבע אותיות. אז מה רב אחא בר יעקב מוסיף שלא הייתי יודע מהמשנה? מהו דתימה? מלתבעל מהו דנקת? הייתי חושב שהדוגמה של המשנה זה סתם דוגמה שאינו מהווה דוגמה מדויקת דווקא ארבע אותיות. כמה שמלן, זה מה שרב אחא בר יעקב מחדד לנו, שהדוגמה של המשנה, הכינוי יוסי, הוא בדווקא, כי זה שם עם, זה שם עם ארבע אותיות. איקה דיאמרי, גרסה אחרת, אמר רב אחא בר יעקב, שמע אמינא, שם בין ארבע אותיות, נמי שם הוא. מהמשנה והדוגמה אפשר להסיק שלא רק המפורש של הקדוש ברוך הוא בין 42 אותיות, יש בתחום בלימוד של שמות השם, יש ענף רחב של לימוד תורה שבעיקר בתחום הנסתר בקבלה עוסקים בנושאים האלו. אז בין היתר יש שם השם שנקרא שם שם מבית אותיות. אז רב אחא אומר לנו שלא רק שם הקדוש הזה בין 42 אותיות הוא שם שיכול לחייב במי שמברך כלפי מעלה, אלא גם שם ארבע אותיות. כמו שואלת פשיטה, יכה יוסי את יוסי תנן, מה רב אחא מוסיף לי, הייתי יכול לגלות את זה מהדוגמה של המשנה. מהו דתימה, הייתי חושב לולי רב אחא, עד דאיקא שם רבה, שאין הנידון חייב אלא אם כן הוא מקלל דרך שם הגדול, שם הארוך הזה, ומילתא בעמוד דנקה, והדוגמה של המשנה היא לאו דווקא סתם דוגמה, כמה שמלן רבחה מסביר לנו, מחדד לנו שהדוגמה של המשנה, של המשנה דווקא הוא בכך שם ארבע אותיות גם כן יכול לחייב מי שמבורך השם. שוב פעם ציטוט מהמשנה, נגמר הדין וכולי, וכתוב הדיינים עומדים על רגליהם וקורעין ולא מאחין, וזה ששומעים כללה כלפי מעלה זה דבר שלא רק מזעזע אבל זה גם מחייב קריאת בגדים, עד כדי כך שזו קריאה שלא מתקנים אחר כך. הגמרא שואלת, אולי לפני שנתקדם מתוך הגמרא, גם כן פה יש לנו נושא סלש מבנה בשוליים בצד, השימוש פה במשולש מנהלן, אתם יכולים לזכור את השורות הבאות, תראו כמה פעמים המילה מנהלן הובלט. מקורות לדיני המשנה, הדיינים בשומעם השם מהעד בברכת השם, אחד עומדים, שתיים קוראים, שלוש ולא מאחין. שואלת הגמרא, עומדים, מה שמצוטט מהמשנה, מנהלן, מאיפה יודעים שהם צריכים לעמוד כשהם שומעים את העדות, נקרא לפני גמר הדין, שומעים את העדות עם שם המפורש, הם עומדים מנהלן. אז כאן תשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה. עמר ביצר ברמי דמר קרא, נקרא לזה מהסיפור התנכי בספר שופטים, אני אומר סיפור אבל זה לא ביטוי, זה לא מילה מכבדת. כשלומדים נביאים כתובים יש הרבה הרבה מה להפיק מעבר לאיזה סיפור, זה יש הרבה, וכאן דוגמה, מושג הלכתי יוצאת מבין השורות. כתוב, ואהוד שהיה אחד מהשופטים בא אליו, כוונה לאגלון מלך מואב, והוא יושב בעליית המקרה אשר לא לבדו, ויאמר אהוד, שהוא אומר למלך המואבי, דבר אלוקים לי אליך, ויוקם מעל הכיסא, ולא דברים קל וחומר, ומה אגלון מלך מואב שהוא נוכרי, ולא ידע אלא בכינוי עמד, כסך הכל מה נאמר לו, דבר אלוקים זה כינוי, זה לא שם מפורש, והוא עמד ישראל, כוונה בבית דין, ושם המפורש יוצא מפי העדים עכשיו על אחת כמה וכמה, שזה יחייב עמידה. עוד הלכה, קוראים, למדנו במשנה בדף נון וב ומוד א', מנהלן דכתיב. כאן אנחנו מצטטים פסוק אחרון שבפרק י' ח' של מלאכים ב', זה פרק י' ח' פסוק למד ז', כתוב ויבוא אליקים בן חלקיהו ושבנה סופר ויואח בן אסף המזכיר אל חזקיהו קרועי בגדים ויגידו לו את דברי רב שקי. עכשיו בסיפור שם אותו רב שקי גידף כלפי מעלה והם שמעו את הגידופים האלו, ומכאן לומדים שיש צורך בשמיעת גידוף מחייב קריאת בגדים. לא מאחין, מנהלן, שלא מתקנים את הקריאה עקב שמיעת גידוף. אמר ביבור עתיה קריאה כתיב האחר קרועי בגדים וכתיב התם, ואלישע רואה והוא מצעק אבי אבי רכב ישראל ופורשיו ולא ראו עוד. זה מסופר פה על הפרידה בין אליהו הנביא ותלמידו אלישע הנביא, ואליהו עלה ברכב אש ולא ראו עוד, ויחזק בבגליו ויקרם לשניים קרעים. ממשמע שנאמר ויקראים לשניים, איני יודע שהם קראים. כאילו, מה מוסיף לי המילה קראים בסוף הפסוק? ומה אתה אומר לא מקראים? מה זה מלמד לנו? מה זה מלמד אותנו? מלמד שהם קראים לעולם. אז דרך הגזירה שווה של קריאה, קריאה ממעשה של אליהו ואלישע, שהוכחנו שאלו היו אלו הקריאה הזאת של אלישע, קריאה שנשארת קבועה, כוונה לא מאחין, גם הקועי בגדים אצל שמיעת הגידופים, שזה הנושא שלנו ברכת השם, גם כן יישאר קרוע לעולם, קוראים ולא מאחים. תנו רבנן, אחד השומע ואחד שומע מפי שומע חייב לקרוע. מי ששומע ברכת השם, או שהוא שומע ישירות, או שהוא שומע מעיד ששמע, יש חיוב לקרוא. והעידים, העידים בשער שהם מעידים, אין חייבים לקרוא שכבר קראו בשעה ששמעו, הרי הם היו העידים לעצם הכללה בשעת מעשה, אז הם קראו. אז אין, אז הגמר שואל, וכי קראו בשעה ששמעו, מה יהווה? הרי קשה מאשתה. אז מה אם קראו אז בשעה ששמעו? עכשיו הם משמיעים את, את, את הגידוף מפי עצמם, אז שיקרו פעם. לא סלקה דייתך, דכתיב, אל תעלה את זה כהב אמינה, כי יש כתוב בפסוק, ואנחנו רק רוצים לציין שהפסוק הזה מופיע אחרי הפסוק שאנחנו ציינו במלאכים ב' פרק י"ח פסוק ל"ז למעלה, שזה היה פסוק אחרון באותו פרק שסופר שם על הקריאה על ידי האנשים שצוינו שם, אליקים בן חלקיה ושבע הסופר וכולי. אז בא אחרי הפסוק הזה ככה, ויהי כשמוע המלך חזקיהו ויקרא את בגדיו. אז אפשר לדייק, המלך חזקיהו קרא, והם אותם שלושה ששמותיהם צוינו למעלה לא קראו. ולמה? כי הם קראו בשעת מעשה שהם שמעו את הגידוף. אז אחרי שאדם קורא פעם ראשונה, אין צורך לקרוא עוד פעם. נושא סלש מבנה שמופיע בצד מסביר את המעוינים שמופיעים פה, שתי הלכות של רב יהודה משמואל בניין קריאה על: אחד, שמיעת אזכרה מגוי; שתיים, כינוי. הגמרא: אמר רב יהודה משמואל, השומע אזכרה מפי העובד כוכבים אינו חייב לקרוע. אם יש עובד כוכבים שהוא מגדף, זה לא מחייב קריאה. ואם תומר רב שקי, תשאלו, אבל מה עם הסיפור למעלה שראינו בספר מלאכים ב' שהם שראו קריאה אחרי שהיהודים האלו שמעו את, את הגידופים של רב שקי, ולכאורה הוא היה נוכרי? הגמונה, ישראל מומר היה, לא, לצערנו רב שקי הוא היה יהודי, אבל יהודי מומר ש, שפרש וכפר, ולכן היה צורך, בגלל שהוא היה יהודי, זה היה מחייב השומעים את הגידופים בקריאו. ויאמר רב יהודה משמואל, אין קוראין אלא על שם המיוחד בלבד, להפוקי כינוי דלא. אם שומעים כללה בשימוש כינוי ולא שם המפורש, זה לא מחייב קריאה. ופליגי דרבי חייא בטרוויו. שתי הלכות ששמענו, שהבלטנו במעוינים, הם חלוקים על שיטת רבי חייא. תראה מה רבי חייא, השומע אזכרה בזמן הזה, שאנו בגלות ואין אימת בית דין עלינו לדון חייבי מיתות בית דין, אז אינו חייב לקרוע. שאם אי אתה אומר כן, דהיינו אם גם בזמן הזה היינו מתחייבים לקרוע, נתמלא כל הבגד קרועים. זה רק מתאר את המצב של הכלילות שנמצא בין אנשים ביכולתם לברך כלפי מעלה. עכשיו הוא אומר שאם שומעים אזכרה בזמן הזה אין חיוב לקרוע. מי היינו שומעים? היא למה מישראל, אם הדין של רבי חייא מתאר המצב עם היהודים, מי פקירי כולי היי, מה הם כל כך מופקרים, כל כך קל בין ישראל לגדף כלפי מעלה, אלא פשיטה מעובד כוכבים. עכשיו המימרה של רבי חייא מתייחס לגויים, לנוכרים, והיא שם המיוחד מגמרי. ואם רבי חייא יגביל את הדין שלו או המימרה שלו לשם המיוחד, אנחנו קבענו שהוא מדבר בעובדי כוכבים, מה הם? הם מכירים את שם המיוחד? מגמרי הם מלומדים בזה? ודאי שלא, אלא לאו בכינוי. סך הכל מדובר בגויים שמקללים על ידי כינוי שם השם. הוא שמע מינה, ואפשר כאן להסיק ולדייק מדבריו של רבי חייא, בזמן הזה הוא דלו, מעיקרה חייב, שמע מינה, חייב על כינוי מגוי. ובזה אנחנו רואים שרבי חייא חולק על שתי המימרות של רבי דם השמואל, שלפי רבי דם השמואל שמיעה מגוי לא מחייב קריאה, ושמיעה כינוי לא מחייב. הגמרא ממשיכה, השני אומר אף אני כמו, על מה מדובר? אנחנו מדברים על שני העדים שבאים להעיד נגד הנאשם. עד השני הוא לא חוזר ואומר ממש מה שהוא שמע, אלא הוא אומר אף אני כמו. אמר יש לקי שמע מינה אף אני כמו, כאילו הביטוי הזה כשר בדיני ממונות ובדיני נפשות, שבעיקרון עד שני שאומר אף אני כמו זה עדות גמורה, ומעלה הוא דאביד רבנן. זה שבדרך כלל כל עד צריך לפרש עדותו ולא מסתמך על אף אני כמו, זה חומרה, מעלה, חומרה שהכניסו רבנן. ואחר, אבל בענייננו של של אחד שנאשם על ברכת השם, כיוון דלא אפשר, לא אפשר לפרש עוד פעם מפני כבוד המקום, וכמו הרבנן עד דאורייתא. והדאורייתא, הדין דאורייתא אומר לנו שאף אני כמו נחשב עדות גמורה. דאי סלקא דאיתך פסול, אם היה מחשבה שזה לא נחשב עדות עד שהוא יפרט, הוא יפרש בדיוק מה שהוא שמע מילה במילה. אחה פה בעניין העדות על ברכת השם, משום דלא אפשר קטינא לגברא, בגלל איזושהי שיקול, אמנם שיקול יפה של כבוד המקום, אבל בסופו של דבר בגלל שיקול כזה אנחנו נהרוג בן אדם, נהרוג את הנידון בקבלת עדות מעד השני, עדות שאינה נחשב עדות מן התורה? ודאי שלא. לא הורגים אדם בכזה כלילות, אלא המסקנה היא שהביטוי אף אני כמוהו מראה שזה נחשב עדות גמורה. והשלישי אומר אף אני כמוהו, במשנה היה דוגמה לא של שני עדים אלא של שלושה עדים. מה עושה פה עד שלישי בזמן שאנחנו יודעים שעדות מתקיימת מפי שניים? סתמה כרבי יגיב, יש לנו סתם משנה, סתם משנה זה זאת משנה בלי שם, וגם כשיש סתם משנה זה מראה לנו שמדובר במשנה שהיא נחשבת להלכה. אז יש לנו סתם משנה כפי שיטת רבי עקיבא, דמקיש שלושה לשניים. רש"י מצטט את המקור ממסכת מכות, רש"י נקרא ביחד כרבי עקיבא במסכת מכות דמקיש שלושה לשניים. זו שיטת רבי עקיבא, ואם נמצא השלישי, עד השלישי, שקט עדים, קבוצה של אנשים שבאו ביחד להעיד, נמצא עד השלישי קרוב או פסול, קרוב משפחה או פסול עדות, עדות של כולן בתלין, הלכך בדקינן לי בעדיו. אנחנו בודקים את העד השלישי גם כן עם הדרישות והחקירות כמו השניים המקוריים, דהי מצם או מתכחש, אם יש הזמה או הכחשה, מבטלים לסעדותם, מבטלים את כולם, ולא אומרים, תראו, נכון שראינו שהשלישי הוא פסול או משהו, בוא נסתדר ונקיים את העדות על ידי השניים הראשונים. לא כן שיטת רבי עקיבא, אלא השלישי וכל העדים הנוספים שבאו בתור קט עדות, כל אחד נחשב כחלק מעיקר העדות, ואם אחד נופל כולם נופלים. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', משנה חדשה. אנחנו ממשיכים עם דוגמאות של אנשים שחייבים בסקילה, העובד, עבודה, כוכבים. אחד העובד ואחד המזבח ואחד המקטר, מקטר יש לנו כתורת, מקטיר, ואחד המנסח ואחד המשתחווה ואחד המקבלו עליו ללוה, ואומר לו אי לי אתה. רש"י בשורה הרביעית, והמקבלו עליו בלוה, ואפילו אמירה בעלמא כגון האומר לו אי לי אתה, תאיתקש, התקש כוונה הוא קש לזביחה, תכתיב בעגל הזהב כתוב וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אלה אלוהיך ישראל. אז יש לנו באותו פסוק זביחה ואמירה. משנה אחינה, רש"י מביא עוד הסבר, והמקבלו לאלוה שלא בפניו. במשנה שלנו בסוף שורה שלישית יש הביטוי והמקבלו עליו לאלוה, זה שלא בפניו. וההמשך המשנה והאומר לו אילי אתה בפניו, בפני הפסל. ותנה סיפה לגבי הרשע, דאי תנה רשע, אם היה לנו רק המקבלו עליו ולאלוה, הווי אמינא הני מילי בפניו, אבל שלא בפניו לא, תנא סיפא בפניו, שהוא אמר אילי אתה בפני הפסל, מכלל דרישא שלא בפניו, ואפילו הכי חייב. נמשיך במשנה, אבל המגפף חיבוק והמנשק, בתנאי שכפי שרש"י אומר שאלו הם פעולות שהם נחשב לא כדרכה בקשר לאותו פסל. יש פסלים, אלילים שלא נהוג לחבק או לנשק, והוא בא ועושה את זה. והמכבד, זה לטטא, והמרבץ, לשטוף את הרצפה בפני האליל, והמרחץ והסך והמלביש והמניל של נעליים עובר בלא תעשה. רשי כותב עובר בלא תעשה דלא תעובדם יתרה כתיבי, אחד בדיברות ראשונות ואחרונות, ואחד לא תשתחווה לאלוהיהם ולא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם. אם אינו עניין לכדרכה, תנאו עניין לשלא כדרכה. זאת אומרת, לא רק אם זה דרך העבודה בפעולות האלו, זה ממש חמור ומחייב מיתה, גם אם זה לא כדרכה לעשות את הפעולות האלו לפסל ואתה עושה, זה גם אסור, אבל מיתה לא מחייב בשלא כדרכה. אלא אני דפרט בוקרא. רק העבודות שנוכל למצוא סימוכים במקרא לאותם פעולות, ואנחנו נציין אותם בהמשך, כמו זביחה, הקטרה, ניסוך, אלו הם פעולות שגם אם הם שלא כדרכה, והאדם עושה את זה לאיזו אליל, הוא יתחייב מיתה. אבל בשאר פעולות שלא מפורשות במקרא בקשר לאלילות, בגלל שזה לא כדרכה, אמנם יש איסור, יש לאו, לא תעשה, אבל זה לא יבוא לידי חיוב מיתה. המשנה ממשיכה, הנודר בשמו והמקיים בשמו, המילה מקיים כבר נשבע בשמו של איזו עבודה זרה, עובר בלא תעשה. יש פה איסור לאו. הרש"י מביא את הפסוק, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו. המשנה ממשיכה, הפוער עצמו לבעל פעור, זו אי עבודתה. פוער עצמו במחילה מכם, אבל זה המשנה, אז הוא מנקה את עצמו, הוא מטריז ראי, ככה רש"י מסביר, בפני אותו אליל. זה העבודה שלו, מה לעשות? וזה והזורק אבן למרקוליס, מרקוליס שם עבודה זרה, והזריקת אבנים זוהי עבודתה. אז לכן מי שעושה את פיעור בבר פעור או זריקת אבנים במרקוליס, הוא מתחייב מיתה, כי זה הדרך לעבוד אותם. אני רק אוסיף שבקשר לכל האלילים, אם עושים זביחה, הקטרה או ניסוך, גם אם לא עובדים את האלילים בעבודות האלו, הבן אדם יהיה חייב מיתה. הגמרא שואלת, מהי אחד העובד? הרי אם חוזרים למשנה, כתוב אחד העובד ואחד המזבר, מה מוסיף לי המילה עובד אחרי שמפורט עבודות? מה, העבודות האלו הם לא עבודה, זביחה לאליל או הקטרה, זה כולם עבודות, אז מה המשמעות של אחד העובד? אמר רבי ירמיה, אחי כמר, ככה יש להבין את המשנה, אחד העובד כדרכה, כל פסל וכל אליל עם צורת העבודה שלו, אם אדם עושה את זה הוא חייב מיתה. ויש עוד כלל, עוד הגדרה, ואחד המזבח ואחד המקטר ואחד המנסח ואחד המשתחווה, ואפילו שלא כדרכה. אם האדם עושה אחד מהפעולות האלו, ארבע פעולות האלו, אחד מהם בכל אליל, אפילו אם זה לא נחשב צורת עבודה של אותו אליל, זה מחייב מיתה. שואלת הגמרא, ולך שוב נמי זורק. אנחנו מכירים זורק בבית המקדש, למשל זריקת הדם. אז למה זה לא נחשב ברשימה? אמר אביי, זורק היינו מנסך. זה אותו דבר, תכתיב, בל אסיך נזקיהם מדם. ואצל דם אנחנו יודעים שדם, העבודה בדם זה על ידי זריקה, אז כתוב אצל דם שהוא בזריקה, המילה אסיך נזקיהם. לפני שנתקדם, נפנה לשוליים יש כותרת נושא. נקודה ראשונה כבר טיפלנו בו, חיוב מיטה על העובד עבודה זרה בכל עבודות פנים, כוונה של כמו פנים של בית המקדש, אם עושים אותם לעבודה זרה, אף אם אינם דרכם של אותו עבודה זרה. נקודה שנייה, שני דברים שיצאו מן הכלל. זאת אומרת, יש לנו כלל של העובד עבודה זרה, ויש, אנחנו נראה את זה בפסוק, שיש שני דברים שמבחינת המקרא יצאו מן הכלל, מפורטים, מפורשים, והם אחד זביחה, שתיים השתחוויה. מה הם מלמדים? וזה שהם יצאו מן הכלל של כל העבודות, למה התורה, לאיזה מטרה התורה פירטה את העבודות האלו, ואנחנו נראה עוד את הפסוקים המתאימים כעת. מנה הנימילי שואלת רמה מניין שבאותם עבודות, קראנו אותם עבודות פנים, אם עושים אותם לעבודה זרה כמו זביחה, הכתרה, ניסוך, אם עושים את זה לעבודה זרה, עושה אותם מתחייב מיטה, גם אם זה לא דרכם של, אם זה לא דרכה של אותו אליל לעבוד אותו בצורה כזאת. אנחנו פותחים עם פסוק, והפסוק משמות פרק הבית פסוק יוטט, כתבנו אותו בצד, זובח לאלוהים יוחרם, לאלוהים כוונה לעבוד הזרה, יוחרם, ימות, בלתי לשם לבדו, אם הוא עושה את זה לכל דבר חוץ מלקדוש ברוך הוא עצמו. אז אנחנו שואלים מאיפה או מה המקור לדין שהעבודות פנים מחייבים גם אם זה לא כדרכה של אותו עבודה זרה. מנני מיני דתנו רבנן, אילו נאמר זובח יוחם, הייתי אומר בזובח קודשים בחוץ הכתוב מדבר, תמוד לומר לאלוהים. הפסוק לא אומר רק זובח יוחם, אלא זובח לאלוהים יוחם, וזה מלמד בזובח לעבודה כוכבים הכתוב מדבר. וכאן צריכים להוסיף, וזה לא מפורש פה בגמרא, אבל מאחר ששאלת הגמרא הייתה מניין לנו שאדם מתחייב בעבודות פנים אם נעשים לעבודה זרה גם אם זה לא כדרכה, זה, לומדים את זה מפה. מה כתוב פה? תלמוד לומר לאלוהים בזובח לעבודת כוכבים הכתוב מדבר. ורשי הוא מסביר, והוא מגלה שמכאן התשובה. אנחנו נלמד ביחד את הרשי בשורה שישית ברחבות. תלמוד לומר לאלוהים יוחרם, דבר הכתוב לעונשו מיטה, דה יוחרם לשון מיטה, דכתיב כל חרם אשר יוחרם מן אדם לא יבדה מות יומת. זובח לאלוהים כל אלוהים במשמע, ואפילו שלא כדרכה. זאת אומרת, אם אדם זובח לאליל, איזו אליל? כל אליל, גם אלילים שאינם דרכם בזביחה, לא משנה, יוחרם, ימות. מדלא כתבי בלשון עבודה, בפסוק שקראנו לא כתוב עובד לאלוהים בזביחה יוחרם, אלא רק כתוב זובח. שמע מינה, מזה שלא כתוב עובד, המילה עובד משמע רק אם זה דרך עבודה שלה. שמע מינה, אפילו אינה עבודה שלו כמה, וכל עבודות שבעולם לחדרכה, אם מדובר על אליב שדרך עבודתה שלה זה משהו אחר, אבל זה דרכה, נפקא לן והוא מיטה מפסוק אחר, מוילך ויעבוד, דמשמע דבר שהוא עבודה לא, דהיינו משהו דרך לעשות לא. אז דרך עבודה, אם זו דרכה של אותו אליל, לא משנה מה העבודה, אבל זה דרך לעשות אותו, אז זה מחייב מיטה. זביחה, הכתרה, ניסוף ושתחוויה, הם גם מחייבים מיטה, אפילו אם זה לא דרך לבוא לאותו אליל בצורה הזאת. נחזור לגמרא. אין לי אלא בזובח, מקטה ומנסך מניין, שגם הם מחייבים, אפילו אם זה לא דרכה בכך, תמה לומר, בלתי לשם לבדו. ריקן העבודות כולן לשם המיוחד. זאת אומרת, כל העבודות שהן ראויות לשם, שעושים בבית המקדש, אם עושים אותם בלתי לשם, לא לקדוש ברוך הוא, אז יש את היוחרם, חיוב מיטה. לפי שיצא זביחה לידון בעבודות פנים, מניין לרבות השתחווה? מה הכוונה לפי שיצא זביחה? היא יצא מהכלל של שאר העבודות. מה הכוונה יצא? הפסוק מפרטת זביחה בזמן שיכול להתייחס לעבודות באופן כללי, אבל הפסוק מפרטת זביחה, זה הכוונה יצא זביחה. ומה היה המטרה בזה? ללמד שלידון בעבודות פנים, שכל עבודת פנים כמו ניסוך, הכתרה, כל אלו שהם פנים בית המקדש, אם עושים אותם לאליל, מחייב מיטה. אז זה מה שהרווחנו בכך שהתורה פירטה זביחה, כמו שזביחה עבודת פנים ומחייבת עושה אותו גם בשלו כדרגה, גם כל עבודות פנים אותו דבר. מניין לרבות השתחווה, הרי זה לא עבודת הקורבנות, אז מניין לרבות שגם המשתחווה לאליל, גם אם זה לא כדרכה, זה יחייב אותו במיטה. התשובה, תמוד לומר, וילך ויעבוד אלוהים אחים וישתחו להם. זה בדברים פרק י' פסוק ג', ומה כתוב וישתחו להם, והכוונה גם אם זה לא כדרכה בכך, זה צריכים להוסיף, להדגיש כל פעם. רשי אומר פה, ויבוא אלוהים אחים וישתחו להם, דרכו כך לשלו כדרכה כאמר, דהי דרכה לעובדה בכך, בכלל ויעבוד הוא, כבר כתוב בפסוק, ויעבוד אלוהים אחרים. אז אם ההשתחווה זה דרכה, זה כבר כלול בויעבוד, אז למה מפורט פה וישתחו? סימן שאנחנו מדברים על השתחוויה לאליל שאין הדרך להשתחוות לו. וסמיך להם, ממשיך הגמרא, והוצאת את האיש ההוא, ובהמשך הפסוק כתוב, והושכלתם באבנים ומתו. זה בפסוק ה' שם. אז זה רואים שמי שמשתחווה לאליל, גם אם זה לא דרכה בכך, חייב סקילה. עונש שמענו, עזרה מניין, תמוד לומר, כי לא תשחווה לאל אחר. כפי שאנחנו הסברנו כבר כמה וכמה פעמים בשיעורים האחרונים, התורה לא מאפשרת הטלת עונש, אלא אם כן יש פסוק נוסף, או איכשהו איזה לימוד נוסף, שהיה גם עזרה. עזרה הכוונה מצוות לא תעשה. אז איפה המצוות לא תעשה בהקשר השתחוויה לאלילים? תמוד לומר, כי לא תשתחווה לאל אחר. יכול שאני מרבה לרבות לאותו רמה של חומרה המגפף, המנשק והמנעיל, תמיד לומר זובח. וזה מה שבעצם הסברנו מקודם, והנה הגמרא אומר את זה במפורש. זביחה בכלל הייתה, זביחה הייתה בכלל כל שאר העבודות, ויש פסוקים שמדברים על וילך ויעבוד אלוהים אחרים. אז ולמה יצא, למה הפסוק מפרטת זביחה, כמו שראינו זובח לאלוהים יוחם, להקיש אליה ולומר לך להשוות עבודות אחרות לזביחה, ולומר לך מה הזביחה המיוחדת שהיא עבודת פנים וחייבים עליה מיטה, כמו שראינו בפסוק כתוב יוחרם, אף כלשהי עבודה פנים וחייבים עליה מיטה, יצא השתחווה לידון בעצמה, יצא זביחה לידון על הכלל כולו. מזה שהתורה פירטה השתחוויה, זה ללמד בנוסף לעבודות פנים, זו פעולה בפני עצמה שגם כן מחייב מיטה, אם עושים אותה לאיזו פסל, גם אם זה לא כדרכה. זביחה, כפי שהזמנו מקודם, יצא מן הכלל, מפורטת כדי לדון על הכלל כולו, שהכלל הוא שכל עבודות פנים, אם עושים אותם לאלילים אף שלא כדרכם, חייב מיטה. כעת חוזרים לתחילת המקור, ויש לנו חיצים בצד הגמרא, אפשר לחבר בהם למעלה. אמר מור, הייתי אומר וזובח קודשים בחוץ הכתוב מדבר. זאת אומרת, אם הפסוק היה כותב זובח יוחרם בלי לאלוהים, הייתי חושב שמדובר בשוחה, מי שמקריב קורבן מחוץ לבית המקדש. אז זה מה שקראנו במקור, הייתי אומר וזובח קודשים בחוץ הכתוב מדבר, ולכן ראינו שהיה צורך להוסיף את המילה לאלוהים כדי לבטל את החווה מן הזאת שהפסוק מדבר על הקבת קורבנות מחוץ לבית המקדש. הגמרא שואלת, האם היה לי חווה מן הכזאת מלכתחילה? זובח קודשי בחוץ כרת הוא. סך הכל אנחנו יודעים שמי שמקריב קורבנות מחוץ לבית המקדש חייב כרת. בפסוק שלנו כתוב יוחרם, זובח יוחרם, יוחרם זה מיטה. אשי מסביר שזה, ראינו את זה מקודם, שיוחם לשון מיטה. אז איך היה הווה מינה שזובח בפסוק מתכוון או מצביע להקבת קודשים בחוץ, בזמן שצמוד לציטוט מופיע מילה יוחרם שזה מיטה ולא קראת? אז האם נוכל להצדיק את ההווה מינה פה? אגמר אומרת כן, סלקה דייטה חמינה. הייתי חושב משהו כזה, כי עטרו בי קטלה, בזמן שמטרים למקריב קודשי בחוץ, כאילו אומרים לו אל תעשה את הדבר הזה, זה חייב מיטה, אז הוא מקבל מיטה. כי לא עטרו בי, אם אדם מעצמו מקריב קורבנות בחוץ במזיד בלי שקיבל התראה מקודם מיידים, קראת. ככה הייתי חושב. אז אפשר להצדיק את ההווה מינה שהכל מדובר פה ב מקריב קודשים בחוץ, כמש מלן, לכן התוספת מילה לאלוהים מסביר, מברר לנו שלא מדובר בכלל בשחיטת חוץ, אלא בשחיטת או הקבת קורבנות לפסל, לאליל. כאן אנחנו מתחילים שאלה, רק נשים לב שהסימון של השאלה ממשיך עד שורה ראשונה בדף סמך א' עמוד א'. חלק מהקטע הזה נמצא בסוגריים ואנחנו נתייחס לזה עוד מעט. אמר לי רבה בר רב חנן, וזה שם שצריכים להדגיש אותו, כי הוא יעסיק אותנו כמה שורות טובות למשך סמך א' עמוד א'. אז אמר לי רבה ברב חנן לאביי, אימה, אני רוצה להציע הצעה חילופית למה שלמדנו במקור. נגיד יצא השתחווה ללמד על הכלל כולו. במקום לומר שיצא זביחה ללמד על הכלל כולו ולהגביל החיוב מיטה בעניין שלא כדרכה לעבודות פנים, בוא נגיד שיצא השתחווה ללמד שמי שעושה משהו כמו השתחווה לפסל יתחייב מיטה, ומה כמו השתחווה? אז התוצאה יהיה כך, אנחנו נחייב גם המגפף וגם המנשק וכל דבר שהוא דרך כבוד, אפילו אם זה לא כדרכה, מי שעושה אותו לפסל הוא יחייב מיטה. וזה כמובן נגד מה שאמרנו למעלה, אבל זהו היא הצעת רב הרב חנה, שנשתמש בפירוט של השתחווה שראינו מקודם, והפירוט הפסוק שראינו וילך ועבוד אלוהים אחרים וישתחו להם, זה ירחיב את החיובי מיטה לכל דבר שדומה להשתחווה. וכי תימה, ואז ממשיך רבה ברב חנן עם ההצעה שלו, אולי תגידו זובח למה לי, אז אם אנחנו נשתמש בהשתחווה כקובע מה חייב, אז מה נעשה עם הזובח, המילה הזאת שפורטה? הגמרא עונה, יש לי מה לעשות עם המילה הזאת, לגופי מחשבים מעבודה לעבודה. מה פירוש הדבר? שאם אדם שוחט בהמה לצורך עצמו, אבל בזמן שהוא שוחט את הבהמה לצורך עצמו, הוא חושב שאני שוחט על מנת לזרוק דמה לעבודה זרה. זה נקרא מחשבים מעבודה לעבודה. השחיטה עצמה בסדר גמור, כי הוא שוחט לצורך עצמו, הוא רוצה לעשות סטייקים כשרים. אבל בו בזמן שהוא עושה את השחיטה, הוא חושב, אני אזרוק את הדם הזה לעבודה זרה. ונלמד מזובח שכזה דבר יחייב אותו. רש"י בשורה האחרונה, אני רק שתי שורות מהסוף, לגופי אתה הוא לא רואה וכאילו למד, אפילו לא שחט שחיטת עצמו לעבודת כוכבים אלא שוחט לעצמו וחשב בה על מנת לזרוק דמה לעבודת כוכבים חייב, וכאן החידוש, ואפילו לא זרק, אפילו אם הוא לא בפועל זורק, אבל המחשבה על הזריקה, אפשר להגיד כאן, מצטרפת לפעולת השחיטה. כי הוא כן עושה פעולה, הוא שוחט. ובבחינת כוונותיו בשחיטה, כוונות תורות, אבל עצם זה שהוא בו בזמן חושב על פעולה נוספת, בזמן השחיטה, ואותו פעולה נוספת בשם עבודה זרה, זה יחייב אותו, אפילו אם הוא לא בפועל זורק בעבודה זרה. וזה נקרא מחשבים מעבודה לעבודה. רש"י ממשיך, למחשבים מעבודה לעבודה, כלומר, למחשבה שהוא מחשב בשעת עבודה זו על עבודה אחרת, מחשבה היא להתחייב עליה. אז מהמילה, אז אנחנו נוכל להפיק לימוד חשוב גם מהמילה זובח. אז עכשיו יש לנו קטע בסוגריים, יש לנו כוכבית בצד, סוגריים בתוך סוגריים, ככה אנחנו רואים פה שימוש בשתי צורות סוגריים. מתת סוגריים אלו, הזוויות כאלו, להראות דעד כאן מובא עיקר הצעתו של רבה ברב חנן, משתחוויה נחשב מזה שהתורה פירטה השתחווה, נחייב גם גיפוף ונישוק. וזובח ילמד מחשבין מעבודה לעבודה בעבודה זרה. בתוך הסוגריים מובא שההצעה זו של רבא ברב חנן היא עליבה דריש לקיש, אבל רבי יוחנן ניחא דזובח מלמד שאין חיוב אלא על עבודות פנים. רק לחזור על הנקודה הזאת, שכל ההצעה של רבא ברב חנן יכול להתקיים עליבה דריש לקיש. אחרי הסוגריים הפנימיים, הגמרא מבהירה שהצעה זו עבירה קלי בדריש לקיש. בתוך סוגריים אלו מובא המחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש בעניין מחשבין מעבודה לעבודה בעבודה זרה. אז אנחנו חוזרים לגמרא, ואמרנו שרבא ברב חנן מגיע מביא לנו הצעה וכפול פה שהשתחווה יכולה ללמד על הכלל כולו, וזובח ילמד משהו פרטני, דיינו שמחשבים מעבודה לעבודה. אם אנחנו מסתכלים לפי הסימונים, אם נדלג על הסוגריים המעוגלים, אנחנו מגיעים לשורה ראשונה בסמך א' עמוד א', העמוד הבא, שם כתוב בסוף השורה הראשונה הניחה לרבי יוחנן, כוונה שאין צורך להתייחס להצעה של רבא יוחנן. אם נעמד שיטת רבי יוחנן, לפי רבי יוחנן זובח ודאי זה בא ללמד על הכלל כולו ואינו נצרך לעניין מחשבין מעבודה לעבודה. אנחנו נגלה אחר כך שרבי יוחנן יש לו מקור אחיל למחשבין מעבודה לעבודה בעבודה זרה, ואם יש לו מקור בשביל הדבר הזה, אז זובח הוא נצרך ללמד על הכלל כולו שיש לחייב רק על עבודות פנים. ממשיך הגמרא, שורה שנייה בסמך הלאה ועמוד א', אלא לריש לקיש שהוא לא לומד מהמקור של רבי יוחנן. אנחנו נגלה את זה עכשיו, הוא לא לומד מדיני פיגול שקיים בתוך בית המקדש, ששם יש המושג שמחשבים מעבודה לעבודה. הוא לא לומד מפיגול, הוא לא נותן לפיגול להיות אב טיפוס למושג של מחשבים מעבודה לעבודה. אז לריש לקיש בעיקר הוא יצטרך את הפסוק של זובח של זביחה ללמד מחשבים מעבודה לעבודה גם בעבודה זרה. אז כפי שאמרנו עד הנקודה הזאת בשורה שנייה סמך א' עמוד א', נשאר לבינתיים את השאלה, את הקושיה של רבא ברב יוחנן, למה לא נכלול גם גיפור ונישוק לחייב אצל עבודת פסלים, אלילות. נחזור שוב פעם לגמרא, סמך עמוד ב', שתי שורות מהסוף. לפי ההצעה של רבא ברב חנן נוכל להציע שזובח יבוא ללמד שמחשבים מעבודה לעבודה. עכשיו רק מילה בעניין פיגול, הזכרנו את זה במהירות. יש איסור פיגול בהקרבת קורבנות בבית המקדש. יש הרבה דוגמאות איך אפשר ליצור פיגול, אבל רק ניקח דוגמה אחת. אדם שוחט קורבן בבית המקדש על מנת לזרוק את דמו במוחרת, זה כבר חוץ לזמנו. הפעולה הזאת אסור בתכלית האיסור, ומי שעושה את זה כמובן פוסל את הקורבן. זו דוגמה של מחשבים מעבודה לעבודה. בשעה שאתה שוחט, אתה חושב לזרוק, פעולה נוספת, אתה חושב לזרוק את הדם מחוץ לזמנו. האם זה שמחשבים לעבוד עבודה בבית המקדש, שזה דבר שעובדה, זה קיים, לא שמותר, כמובן, אמרנו שזה אסור, אבל שזה תופס ופוסל את הקורבן, שזה מילתא היא כפי שמתבטאת הגמרא במקומות אחרים, שמחשבת פיגול תופס בבית המקדש, האם נוכל להשתמש בזה כתקדים וללמוד שמחשבים מעבודה עבודה גם בענייני עבודה זרה? הגמרא, דאיתמר, השוחט בהמה, כוונה לעצמו, לזרוק דמה לעבודת כוכבים, ולהפתיר חלבה לעבודת כוכבים. בשעת השחיטה, שאתה שוחט בלי מחשבות על השחיטה, אלא אתה שוחט לעצמך, אבל בו בזמן שאתה שוחט, אתה חושב לעשות אחד מהפעולות האלו לעבוד הזרה, או זריגת הדם, או הקטעת חלבים, רבי יוחנן אמר, אסורה. שזה אסור, ומי שעושה את זה הוא מתחייב כעובד עבודה זרה, והוא לומד את הדין הזה, הוא קובע אסורה, הוא לומד את זה מפיגול, כמו שבפנים בבית המקדש מחשבים מעבודה לעבודה, גם אצל עבודה זרה בחוץ קיים הדבר הזה. וריש לקיש אמר מותרת, הכוונה ריש לקיש לא לומד מדיני עבודה זרה מפיגול. עכשיו, כי ריש לקיש הוא לא לומד חוץ כוונה עבודה זרה מפנים, ממה שקורה אצל קורבנות. אז אתה ריש לקיש לא לומד מקורבנות, ממה שקורה בתוך בית המקדש שמחשיב לעבודה לעבודה. אז ייתכן שעלי בדריש לקיש המילה זובח אצל עבודה זרה, מילה או פעולה מפורטת, היא מלמדת שמחשבים בעבודה לעבודה גם בעבודה זרה. אז ניחא לרבי יוחנן, שכמו שאנחנו אמרנו במקור, שזובח לא בא ללמד על מחשבים מעבודה לעבודה, הוא כבר לומד את זה מפיגול. אז מה זובח עושה? הוא בא ללמד על הכלל כולו אצל עבודה זרה, שאם מדובר בעבודות פנים שאדם עושה לעבודה זרה, הוא חייב אפילו אם זה שלא כדרכה. אלא לריש לקיש, שהוא לא לומד מחשבים מעבודה לעבודה בפיגול, בעיקרה הוא יצטרך את הפסוק של זובח שמחשבים מעבודה לעבודה בעבודה זרה. עכשיו, מה בקשר להמשך הגמרא? כאן יש לנו מבנה מיוחד. אתם רואים סדרה של משולשים, בצד יש לנו מבנה קושיות שעלו לאור הצעתו של רבא ברב חנה, שראינו בסמך עמוד ב'. מתקיף לה רב פאפה ולרבי יוחנן לא בעיקרה, עד הכוונה המילה זובח, אמרנו לרבי יוחנן אין לו שום קשר למחשבים מעבודה לעבודה, כי הוא לומד מפיגול. מי אומר שזה כל כך פשוט שהוא לא צריך פסוק, נגיד פסוק נוסף? עד כאן לא כעשה רבי יוחנן אלא בהמה. מה שרבי יוחנן לומד מפיגול, שאם אדם שוחט בהמה לעבוד הזרה, הוא שוחט בהמה לעצמו על מנת לזרוק דמה לעבודה זרה, הבהמה נפסלת. אבל גברה, אדם שפועל כך, לא ברכת דאו, זה לא מלמד שהוא חייב מיטה, ויעת הקרא לחייבי מיטה, גברה לקטלה. והבא זובח ללמד עוד פעם בתחום מחשבים מעבודה לעבודה לחייב את הבן אדם מיטת ביתים. אז איך אתה אומר בכזה כלילות שאין רבי יוחנן שימוש במסגרת מחשבים מעבודה לעבודה מהמילה זובח? עוד קושה, מה תקיפלה רב אחא ברי דרביקה ולריש לקיש מי בא יקרא? לפי הצעת רב אברהם חנן, המילה זביחה, זובח, בא לחייב את הבן אדם מיטה במחשבים מעבודה לעבודה, בעבודה זרה. האם לריש לקיש הוא יצטרך פסוק לזה? עד כאן לא כשרי ריש לקיש אלא בהמה. מה שאמרנו בשורה הראשונה, שאנחנו לא לומדים מפיגול לעבוד הזרה, ממילא פיגול, נכון, הקורבן נפסל, אבל מי ששוחה בהמה לעצמו המנה לזרוק דם לעבוד הזרה, לפי ריש לקיש הבהמה לא נפסלת בכך. אבל גברא בעל קטלה הוא מידי דהווה המשתחווה להר. יש מצב שהאובייקט, החפץ שבו עובדים את עבוד הזרה לא נפסל, אבל הבן אדם שעושה את הפעולה חייב מיטה. יש תקדים. ומה התקדים? מי שמשתחווה להר דהר מותר ועובדה בסייף. מי ש נגיד יש הר ש שאנשים עובדים אותו, או בן אדם קבע לעצמו שההר הזה הוא עיליב בשבילו, והוא בא ומשתחווה להר. אנחנו יודעים מהפסוקים, מגזירת הכתוב, כתוב בפסוק אלוהיהם על ההרים, רש"י מביא את זה, האלילים הם נמצאים על ההרים, ומזה מדייקים ולא ההרים אלוהיהם. אז אנחנו אמרנו שלפי ריש לקיש המילה זובח יבוא לחייב אדם מיטה, מי שמחשב מעבודה לעבודה. לא, ריש לקיש לא צריך את הפסוק, הוא יכול להשתמש בתקדים הזה למצבים שהדבר לא נאסר, אבל מי שעושה את הפעולה חייב מיטה. אז שוב פעם, לפי הקושיה של רב אחא, הקביעה שלפי ריש לקיש יש צורך לפסוק זובח לחייב את המחשב מעבודה לעבודה בעבודה זרה, לא צריך את הפסוק. יש לנו ללמוד את המושג הזה מהתקדים של המשתחווה להר. קושיה נוספת, תשימו לב, קושיה ארוכה כפי הסימונים. המלא רב אחא מדיפתי לרבינה. למי דקמר לי רבה בר רב חנן לאביי. ציטוט ממה שהוא אמר, אימה יצא השתחווה ללמד על הכלל כולו. ומה זה אומר לנו? מה זה אמר לנו? שיש לחייב אפילו משהו לא עבודת פנים, אפילו משהו שלא כדרכה. אז השאלה היא, איך יעבדו לפסוק בספר דברים למעוטי מי? מהפסוק איך יעבדו אנחנו לומדים שאדם שעושה כל מיני עבודות לאליל שהם דלקם בכך, הם מתחייבים. משמע מהפסוק איך יעבדו שיש לחייב רק על כדלקה. אז אבל אם אתה אומר שהשתחווה יצא מן הכלל ללמד שיש לחייב גם על עבודות שהן לא כדרכה, אז איך יעבדו למעוטי מי? שאחרי שהמשמעות של איך יעבדו זה לחייב רק על מה שהיא כדרכה. וכי תימה, אולי יש תפקיד, יש מטרה לאיך יעבדו למעוטי הפוער עצמו לזובחים קורבנות, סליחה, אלילים שדרכם בעבודות מכובדות כמו זביחה. ומי שפוער עצמו זה עבודה מבוזת, מי שעושה את זה פוער עצמו לזובחים שהוא לא יהיה חייב, מהשתחווה. נפקא, הייתי כבר יכול לדעת את זה מהשתחווה. מה השתחווה? דרך כיבוד, אף כל דרך כיבוד. רק כאילו יחייבו את העושה אותם. לא, ולא פוער עצמו, לזוכים. ושוב פעם, מה נעשה עם איך יעבדו? אם נקבל את ההצעה של רב בר חנה, אנחנו נשארים עם בעיה. תשובה. אלא למותי, איך יעבדו ימעט הפועל עצמו למרקוליס. מי שמטריז ראי גללים לכיוון מרקוליס, הוא לא חייב. וזה אני לומד מאיך יעבדו. סל כדאי תחמינה, בלי הפסוק איך יעבדו, הייתי חושב, הועיל ועבודתו ביזיון. עבודת המלכולוס הוא על ידי זריקת אבנים, זה דבר מבוזה. אף כל ביזיון אצל מלכולוס, כל דבר מבוזה יחייב העושהו. כמה שמלן, איך יעבדו, בא ללמד שבתחום עבודות מבוזות, רק אם דרכו בכך, אותו אליל, דרכו באותו עבודה מבוזה, אז העושהו יתחייב. אבל אם האדם עושה משהו מבוזה לאליל שעבודתה בביזיון, אבל הפעולה שנעשית עכשיו, הפעולה המבוזית, היא לא דרכה של אותו, של אותו, של אותו אליל, כמה שמן מאיך יעבדו שהוא לא חייב. למרות שמדובר באליל שדרך עבודתו הוא פעולה מבוזית. עוד קושיה. אלא הדיאמר רבי אליעזר. כאן יש כמה שורות שהם מדבריו של רבי אליעזר, לכן יש לנו סימון ארוך פה. מניין לזובח בהמה למרקוליס שהוא חייב? שנאמר, ורבי אליעזר עונה, שנאמר, ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים. אם אינו עניין לחידרכה דכתיב איך יעבדו, הפסוק שאוסרת זביחה לסירים, שים שידים, בשבילנו זה אלילים, אם האיסור פה אינו לצורך אלילים שדרכם לזבוח להם, כי יש מקור אחר איך יעבדו. אז מה אני לומד מ"ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסירים"? תנאו עניין לשלו כדרכה. אז אני אלמד מ"ולא יזבחו" האיסור של לא כדרכה, איסור זביחה בזמן שהיא, אפילו אם בזמן שזה לא עבודת האליל בצורה כזאת של זביחת קורבנות, גם כן אסורה. אבל לפי מה שרבה בר רב חנן אמר, שלא כדרכה מהשתחווה נפקא. אם רבה בר חנן צודק בהצעתו, הדבר הזה של עבודת זביחה שלא כדרכה מחייב, זה אני לומד מהשתחווה לפי הצעתו. אז מה אני עושה עם הפסוק ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים? תשובה, יש לי מה לעשות. חתם הפסוק ולא יזבחו עוד בזובח להכעיס, שמי שזובח להכעיס, רשי כותב זובח להכעיס ואינו מתכוון לקבלו עליו באלוהה. והשמינן קרא, הפסוק ולא יזבחו עוד, זה עובר בלב, גם כולה כזאת אסורה, זובח להכיס. אז עד הנקודה הזאת, אני חושב כדאי לציין שקיימת את ההצעה של רבה ברב חנן. לא ראינו שההצעתו נדחית. עד כאן שיעורנו להיום.